ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
לעסוק במוצאי שבת באגדתות שמופיעות בתוך המסכת הנלמדת בישיבה. זאת אומרת, אנחנו מכירים גם מההקדמה של הרמב״ם למשנה, שהרמב״ם מנסה לאפיין את ההבדל בין החלקים ההלכתיים של הגמרא לבין החלקים האגדתיים, והרמב״ם מסביר למה זה כתוב בצורה המיוחדת שבה כתוב. הכוזרי מתייחס לעניין הזה. המהרש"א בתחילת הפרשנות שלו למסכת ברכות אומר שבהתחלה הוא כתב שני ספרים, שני פירושים, ואחרי זה הוא ראה שזה לא נכון, כי הגמרא מורכבת גם מהחלקים הללו וגם מהחלקים הללו, ולמה למה לחלק ביניהם, ראוי לאחד אותם. ועד לאותו קטע מפורסם באורות הקודש שהרב כותב שההלכה והאגדה צריך לאחד אותם, צריך להביא אותם לבירות הקודש בחלק הראשון בעמוד חפי, שצריך לאחד את ההלכה ואת האגדה, שנבין שהם דבר אחד.
הרב, מה שאתם אומרים כל הזמן אגדה, זה אגדתות של גמרא או שזה...
כן. אנחנו כרגע עוסקים באגדתות של גמרא,
אבל... לא, כי נגיד בסוגים של לימוד תורה, לא יודע, הש"ס פוסקים הלכות אגדות. כן. מה זה אומר?
לא, זה גם אגדות, זה גם בראשית רבה, זה גם... כל הגדות חזר, כל המדרשים וכו' וכו', אבל לא נכנס לזה כרגע, אבל יש הבדל עצום. זאת אומרת, יש מדרשים שהם קודמים לגמרא, יש מדרשים שהם מאוד מאוחרים. זאת אומרת, השאלה איך אנחנו מנווטים את העניין הזה. אבל ביחס לשאלה שלך, כשמדברים על הגדות, זה כולל הכל. אנחנו השתדלנו בישיבה להעניק שבנוסף ללימוד בעיון ובבקיאות וכו', נתבונן קצת יותר לעומק באגדות חז"ל, וננסה לראות מה המיוחד בהם, מה יש בהם. עכשיו, השאלה הראשונה היא כמובן, איך אנחנו מגדירים את אגדות חז"ל? מה זה אגדות חז"ל? אז ההגדרה שנמצאת בגאונים, שכל מה שהוא לא הלכתי הוא אגדתי. זאת אומרת, כל קטע שהוא לא קטע של הלכה, אז הוא קטע של אגדה. וזה כמובן דבר קשה מאוד, ומי שעשה עבורנו את המלאכה, זה רבי יעקב בן חביב, שכתב את הספר עין יעקב, שהוא התקנה במובן החיובי בריף, ברבי יצחק אלפסי. הריף ריכז הרי בסוף המסכתות את כל העניינים ההלכתיים, והרבה שנים אחריו, רבי יעקב בן חביב אמר, רגע, אם הריף ריכז את כל העניינים ההלכתיים, אני ארכז את כל העניינים של האגדות, ומזה יצא הספר עין יעקב, שהוא ספר שלומדים אותו הרבה מאוד, והוא למעשה מרכז לנו את כל אגדות חז"ל, לפי הסדר, לפי העניין, לפי המסכתות, הוא אפילו ממספר את זה, יש אותיות ויש עניין וכו' וכו'. ובאמת בהרבה ישיבות לא עוסקים בקטעים האלה, כאילו עוברים על זה בסדרה אלו, ואני אומר, כשלומדים בקיאות, ואנחנו, ברוך השם, כבר כמה שנים, ויש לנו פה חבורה חמודה מאוד, ואנחנו משתדלים להתבונן כל פעם לפי המסכת שלומדים. בעזרת השם בחורף יעסקו מסכת שבת, אז נעסוק באגדתות של מסכת שבת. עכשיו אנחנו עוסקים במסכת סוכה, אז ניתן דעתנו על כמה וכמה עניינים במרחבי מסכת סוכה. עכשיו, צורת העיון שלנו, צורת הלימוד שלנו, היא כזאת שאנחנו מביאים את הקטע שבו אנחנו רוצים לעסוק, אנחנו מפסקים אותו לפי שורות, לפי עניינים וכולי, ומשתדלים לראות ראשונים ואחרונים שנתנו דעתם בדבר הזה. עכשיו, כדאי לדעת באופן כללי, שיש לנו את הפרשנויות על הסדר, זאת אומרת, על סדר הדפים במסכת יש הרבה מאוד ספרים, ואתה מעיין בהם, ואתה רואה בדיוק מה קורה, ולפעמים יש דברים חריגים, זאת אומרת, בכל מיני ספרי אמונה ומחשבה וכולי, יש עיונים, מעיינים באגדות האלה, נותנים את הדעת עליהם, ואנחנו משתדלים להביא גם מזה וגם מזה. לא תמיד אנחנו מוצאים, אבל סתם בקשה, אם אחרי השיעור מישהו נפגש תוך כדי לימודו ומצא עוד דברים משמעותיים, רלוונטיים, מיוחדים, על מה שלמדנו, אני אשמח אם הוא יבוא להגיד לי, כי אני כל הזמן מוסיף חומרים, מחפש, בודק, לא תמיד מוצאים, לא תמיד יש, אבל בהחלט זה העניין. הגמרא שלפנינו, האגדה שאנחנו רוצים לעסוק בה היום, מספרת סיפור. והסיפור עוסק בשני תנאים. רבי אליעזר הגדול, ששמו המלא, כפי שאנחנו מכירים אותו, רבי אלעזר בן הורקינוס, הוא היה תנא בדור השני של התנאים, והוא תלמידו הגדול של רבי יוחנן בן זכאי ורבו של רבי עקיבא. ומסופר לנו כאן עליו מסופר איזשהו סיפור, והשאלה איך אנחנו מתייחסים אליו. יש פה אני חושב מוסר השכל גדול מאוד 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 בסיפור הזה, ואני גם אשמח לשמוע מה אתם אומרים. אנחנו פה תמיד כאילו משאירים את הנושא גם תמיד בכל שיעור, אבל ככה לציבור מה אומרים ואיך מתבוננים וכו'. אז הגמרא היא בדף כ"ז עמוד ב', והיא מופיעה פה בצד ימין, תכף אני אסביר מה יש בצד שמאל. תנו רבנה, מעשה ברבי אליעזר, כמו שאמרנו, מדובר על רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הורקינוס, ששבת בגליל בסוכתו של יוחנן ברבי אילאי. יש כאן הערה אחת, הסתכלו למטה, הריטווה בחידושים שלו, הוא לומד, הייתה לו כנראה נוסחה אחרת, והוא לא לומד בסוכתו של רבי יוחנן ברבי אילאי, אלא הוא לומד בסוכתו של רבי יוחנן. פה זה כתוב יוחנן, והוא לומד רבי יוחנן ברבי אילאי, בקיסרי, ואמרה לה בקיסריון. מה זה משנה? אם אתה תעלה לאוטובוס, תחנה מרכזית בירושלים, ותיסע לראש פינה, או תיסע לבאר שבע, אני מקווה שזה משנה לך משהו. אם זה לא משנה לך, אז בסדר.
אתה מקום
משנה. אז תנו להתבטא, אם תתנו לי אפשרות לדבר, אני אסביר מה מדובר פה. אז קודם כל שלחתי פה למטה, להערה של רב שאול ליברמן, בתוספת הכיפשוטה, שתכף נדבר על זה כשנגיע לצד השמאלי, קיסרי שעל חוף הים, מכיוון שהוא התלבט בשאלה שדניאל התלבט בה, והוא אמר, מה זאת אומרת, מדובר על אותו מקום, על אותו עניין, על מה מדובר פה? אז הוא אמר, כשאתה מדבר על קיסרי, ואמרי לה בקיסריון, אז הוא אומר קיסרי שעל חוף הים. למען האמת, חוקרי הגיאוגרפיה התלמודית סברו אחרת. קיסרי זה עיר חוף שהיא הייתה הבירה, שבוע טוב, אם בכוונתך להצטרף לשיעור, זה פה. אם לא, זה גם בסדר. אז יש פה דפים. אז קיסרי, אנחנו מכירים את קיסריה, יש שם לפעמים הופעות של שוויקי ועוד כל מיני כאלה מייסים, אני רואה ששוקי מחייך, זאת אומרת, כנראה זה נכון. אני משתדל פשוט להראות רלוונטיות במה שקורה בעולם. אז אם אני טועה, תגיד לי. הבנתי, יש גם דברים כאלה. אנחנו צריכים למצוא את הקודש בכל דבר. זו המשימה שלנו. אז אנחנו משתדלים. אז קיסרי היא עיר חוף, והיא הייתה עיר גדולה שישבו בה רבים מישראל. אתה גם יכול לשבת פה, זה שישבים פה זה לא דין של כובד. זה רק דין של שיעבוד. בפינה, אל תשב, כי יש איזה מסורת שאני לא יודע מה יהיה. מה זה?
שורה לך.
בכל אופן, אתה יודע שאנחנו מתנגדים לניסוי קטינים, אבל בכל אופן, אנחנו לא יכולים... מה זה? לא, לא, להפך. מייסה ביהודי, מייסה ביהודי חסיד גור, שלא התחתן בגיל 18, אז הוא בא לבית ישראל, האדמו"ר מגור, אמר לו, הרבה, כתוב בין 18 לחופה, אז הוא אמר לו, רבה, אני מעריך ב-18, אז אמר לו, הרבה, אבל אתה מפסיד קדושה. אז זה בדיחה גוראית, לא נראה לי שהיא רלוונטית ליד היושבים פה. אז בקיצור, קיסרי, זה האווירה שיש פה בשיעור מוצאי שבת. זה צריך להיכנס פה, צריך להיכנס פה לעסק, מה?
אווירה נחמדה.
זה אני לא יודע, אני אומר, זאת האווירה, שפשוט, שידעו מה קורה פה, זה שיעור בסגנון אחר. מה?
בלי
ההוגת גבינה של הרבנים. כן, דרך אגב, עכשיו אתה מזכיר לי, אני לא הלכתי הביתה. יש לי ערב יורצייט על אבא שלי, ואני רוצה שהשיעור יהיה לעילוי נשמתו, וביקשתי מאשתי שתכין עוגה, שאני אביא אותה לשיעור. אבל אולי, כדי שכל החדשים לא יחשבו שכל שבוע יש עוגה, אז לכן אפילו לא הלכתי הביתה, איזה... זה בטלן אני, כנראה שלא כל כך. אבל עכשיו אתה מזכיר לי. אז בקיצור, השיעור לעילוי נשמת אבי מורי ישראל רחמיאל בן טוביה, 5 שנים לפטירתו, והרבה פעמים שהייתי מעביר שיעורים בישיבה, בשנים האחרונות, אחרי שאימי נפטרה, זה היה בא לפה הרבה, זה היה ככה משתתף בהרבה שיעורים. אז בקיצור, אנחנו התחלנו בסיפור, אמרנו שאנחנו במוצאי שבתות לומדים את האגדתות של המסכת שלומדת בעיון בישיבה. בחורף ילמדו שבת, נעסוק באגדתות של מסכת שבת, ועכשיו אנחנו עוסקים באגדתות של מסכת סוכה. ההחלטה שלנו מה זה אגדה ומה זה לא אגדה, אנחנו הולכים לפי העין יעקב. העין יעקב זה רבי יעקב חביב, ממגורשי ספרד, שהתקנה בריף. הריף סיכם את כל החלק ההלכתי של הגמרא בסוף. יש לנו ריף, רן, ראש וכו' וכו', אז הריף סיכם את כל החלק ההלכתי של הגמרא. כמובן שהריף הוא מהראשונים, עוד לפני הרמב״ם, ורבי יעקב בן חביב אמר, אני אשלים את העבודה שלו. הוא אסף את כל החלק ההלכתי, אני אסף את כל האגדתות. והוא אסף את כל אגדות חז"ל.
משהו שיש דברים שהם לא מוגדרים.
מה זה?
משהו שיש דברים שלא מוגדרים.
כן, אבל הרבה דברים, גם האגדה הזאת, כשאנחנו נסיים אותה, אז אני בטוח שאתם תשאלו אותי האם זה הלכה או האם זה אגדה. אבל זה מופיע בחלק של האגדתו.
הרב, בן יעקב זה על כל הש"ס?
כן, כן. ואפילו חלק מהירושלמי גם. כן, על כל הש"ס. עכשיו, הוא עצמו עשה חלק קטן, הוא נפטר, והבן שלו השלים את הכל. בהחלט. על כל הש"ס. עכשיו, אני גדלתי בתל אביב, בשטיבל שאני גדלתי בו, היו יותר סטים של עין יעקב מאשר ש"סים. כי יהודים פשוטים היו באים ללמוד במינכן למיירים. לא היו לומדים גמרא בעיון, היו פשוט עוברים על העין יעקב, אני זוכר את הסימניות מקרטון, כל יום היו שמים, היו מתקדמים, היו לומדים. והיו עושים ככה, כי זה אגדות חז"ל, וזה כולם מכירים וכולם יודעים. ממש, זוכר שהיו לומדים על הסדר, גומרים, מתחילים עוד פעם וכו' וכו'. היום יש כבר שוטנשטיין ומטיבת ושיננת, אז גם ללמוד גמרא הרבה יותר קל. דרך אגב, זה נורא מחייב אותנו, זה מפחיד, כאילו, פעם היית אומר ליהודי לגמור ש"ס. אז באמת זה היה מאוד קשה. היום זה הרבה יותר כאילו, המושג של הנגשה, מדברים על זה היום הרבה, בכל מיני זוויות, הנגשה, הנגשה, הנגשה. התלמוד הבבלי הוא היום מאוד מאוד מונגש. ראש וראשון לכולם, הרב שטיינזלץ, שעשה מפעל שלא יאומן בכלל. אני חושב כשהייתי בכיתה א' בתשכ"ה, הוא הוציא את הכרך הראשון על ברכות, לא שידעתי מזה, אז אני יודע את זה היום, ולפני 5 או 7 שנים הוא קיבל פרס ישראל, הוא סיים את כל העניין הזה, זה בלתי נתפס שאדם...
כל הרמב״ם והתנ״ך.
עכשיו הוא עבר לעוד מפעלים ולעוד עניינים.
פשוט יש איזה מלא אנשים.
לא, גם הוא לא עשה את זה לבד, זה לא שייך לבד. אבל הוא לקח אחריות, הוא ערך את זה וסידר את זה. אז היום התלמוד הרבה יותר מונגש, הרבה יותר פשוט להתעסק עם זה או דבר.
אבל לא עדיף ללמוד בלי שוטנשטיין?
מה זה?
לא עדיף ללמוד בלי
שוטנשטיין? לא, בסדר, עכשיו אנחנו מדברים על מתודות בלימוד גמרא, על מה אדם צריך להתאמץ. עכשיו עוד פעם, זה הכל פונקציות של זמן. אם אתה, ברור שבחור בישיבה כדאי לו שלא, אבל אם אתה בצבא, ואם אתה רוצה להספיק, ואם אתה בחופר, כאילו, הכל פונקציה של מה אתה עושה. אתה, בסופו של דבר, אתה רוצה ללמוד כדי שתדע איך ללמוד. זה כל העניין פה. וכל דבר שאדם יותר מתאמץ ויותר משקיע ויותר עובד, אז ודאי שהוא, תשאל אותי, האם עדיף ללמוד בעיון או בפקיעות. אז עוד פעם, זה תלוי בבן אדם, תלוי בנטיית הלב שלו. כמו שהרב מסביר בהראות התורה שם, שכל אחד צריך למצוא את הנקודה שלו בתורה, ומה החלק שלו, ומה העניין שלו וכו'. אז בקיצור, הסיפור מתחיל כדלהלן. מעשה ברבי אליעזר, אמרנו שמדובר על רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הורקנוס, שהוא היה תלמידו הגדול של רבי יוחנן בן זכאי ורבו של רבי עקיבא, ששבת בגליל העליון בסוכתו של יוחנן ברבי אילאי. הערנו שהריטב"א למטה אומר שהכוונה היא לרבי יוחנן, וגרסאות, בגמרא יש הרבה גרסאות, בקיסרי, ואמר אליה בקיסריון. ובעניין הזה עצרנו. קיסריה, כולם יודעים איפה היא. איך קיסריה קשורה לראש השנה?
איפה
התקינו 100 תקיעות? התקין רבי אבאו בקיסרי, שתוקים 100 תקיעות, ויש לזה רעיונות שקיסר, עוד פעם, נכנס עכשיו לשיעור במחשוב על קיסריה וירושלים ורבי אבאו וכולי, אבל לא יודע, אולי עוד יצא לדבר על זה, אבל קיסריה יש לה מקום של משמעותי, ואמרה לה בקיסריון. עכשיו, חוקרי הגיאוגרפיה המקראית, לצורך העניין הזה, יש מקצוע כזה, כמו שהיום יש גיאוגרפים, יש גיאוגרפיה של התנך, לדוגמה, פרופסור יואל אליצור מאופרה, מי שמכיר אותו, הוא אחד הגדולים שבדבר הזה, ויש גם גיאוגרפיה תלמודית, איך אנחנו מזהים את המקומות האלה. אז יש ספר שנקרא יישובי היהודים בבבל, יהודי בשם בן ציון אשל, ערך מחקר על כל המקומות שנזכרו בתלמוד שישבו בהם יהודים. לדוגמה, אתה נתקל בגמרא במקום שנקרא סורה, מקום שנקרא פופנדיטה. אז מעניין אותך מה זה? זה ירושלים ותל אביב של אז, היו שם 30 משפחות, היו שם 300 אלף משפחות, זה התנחלות, זה יישוב חדש, וזה, אז הוא מארגן לך מפה ומביא לך נתונים שהוא אסף מכל מיני מקומות. אז מה שקורה כאן, אז נכון שבהערה של רב שאול ליברמן כתוב קיסרי שעל חוף הים, אבל בפשטות אצל הגיאוגרפים התלמודים, קיסרי זה עיר חוף שישבו בה הרבה מאוד מישראל, ולעומת זה קיסרים זה ליד הבניאס, ליד מקורות הירדן, וזה מסתדר טוב בגליל העליון, כי אם אתה קורא על קיסריה, מה קיסריה קשורה לגליל העליון? זה לא מסתדר לנו. ופיליפוס, שהיה הבן של הורדוס, הוא קינה אותה קיסריה לכבוד יוליוס קיסר. לכן הוא קינה את המקום הזה ליד הבניאס קיסריה, וכדי להבחין בין שני המקומות הללו, גם היום דרך אגב, למשל בית לחם. יש לנו את בית לחם הגלילית, ויש לנו את בית לחם ביהודה. יש לנו את חצור, בסיס חיל האוויר בחצור, בחצרים, איך שזה נקרא, ויש לנו את חצור הגלילית. זאת אומרת, יש לנו, היה פה הרב יהודה מלי מאיר דוד, שגם דיברנו שאולי הוא יעביר פה שיעור, הוא הראה שיש, אני חושב, קרוב ל-100 מקומות בעולם שנקראים ירושלים. זאת אומרת, בארצות הברית יש, זאת אומרת, הוא הראה מכתב דואר שנשלח לירושלים, ובאמת היה צריך להגיע בתוך ארצות הברית, מקום שנקרא ירושלים. אבל זה הגיע לירושלים. ובהרבה מקומות
חברון,
בעולם.
חברון.
יש,
מה זה? יש גם חברון בעולם.
זה אני לא יודע. אז בסדר, אז אני אומר, אז יש כאן איזשהו דיון על הדבר הזה.
אבל קיסריון זה מה שליד הבניאס?
כן, קיסריון. בקיצור, הוא הגיע אליו, ומה קרה פה? אני אומר, זה סיפור עם מוסר השכל שאין כדוגמתו, או שיש כדוגמתו, אבל מיוחד. בקיצור, נתאר לעצמנו, בחג הסוכות, עכשיו כל אחד יודע, אנחנו כבר בדור מפונק, יש היום אנשים שאחד שואל אותי לפני שנתיים, תגיד, יש לך מזגן בסוכה? מזגן בסוכה? לא הבנתי, מאיפה הגעת לזה? אני בונה סוכה על הגג בעיר העתיקה, מה זה מזגן? אומר, לא, שיהיה נוח, שיהיה נעים. כאילו, אנחנו הפכנו להיות דור מפונק. סוכה בילדותי זה לעלות 3 קומות עם המגשים, לרדת, מה נופל בדרך, לא נדבר כבר, ופתאום מגיעים לעמוד צירגע, אבל המלח נשאר למטה, וצריך זה, וכל אחד מכיר את העניינים כולם. היום נעשינו מפונקים, בונים דירות, מרפסת סוכה, ודאי שמי שגר בהתיישבות, מה שנקרא בהתנחלויות, אז אצל כולם גרים בקומות קרקע, אבל בקיצור, פה מה קרה? הוא הגיע אליו, והוא היה אצלו בסוכה, ואז מה קרה? והגיע חמה לסוכה. נהיה חם, נהיה אמצע הצהריים, ונהיה חם בסוכה. אז יש כאן בהערה 3, והגיע חמה לסוכה, רבינו חננל, שהוא עשה הרבה מאוד תיקונים לגרסאות, הגיע חמה בשפת הסוכה. זאת אומרת, בתחילת הסוכה רואים את השמש. עכשיו, זה נפקא מינה מאוד גדולה בבניית סוכה. חמתה מרובה מצילתה, אם זה קשר, אם זה לא קשר וכו'. שניהם יושבים בסוכה, דנים בדברי תורה, והגיע חמה לסוכה. עכשיו, המארח מרגיש לא נעים. אז הוא בטח הגיש מים קרים וגלידה, ועשה את כל הפטנטים שצריך, אבל בסוף חם, חם בסוכה. אז הוא שואל אותו, אמר לו, מכיוון שרבי אליעזר בן אורקנוס היה, היה הרב הגדול, הוא היה, כמו שאמרנו, הוא רבו של רבי עקיבא, הוא תלמיד של רבי יוחנן בן זכאי, אז הוא שואל אותו שאלה בהלכה, אמר לו, מהו שאפרוס עליה סדין? מה? רבי יוחנן, המערך. המערך שאל את רבי אליעזר הגדול, את רבי אליעזר בן אורקנוס, מהו שאפרוס עליה סדין? עכשיו, מה אתה מצפה כששואלים לך את השאלה הזאת?
שיאנה.
מה זה? שיאנה. מה צריך להיות התשובה?
כן, הלכה.
מה?
כן, הלכה.
כן או לא, תביאו לי דוגמה לדבר הזה. כשהאדם הראשון, זה וורט שהרב אלון אמר פה לפני שנים, ומאז אני מצטט אותו הרבה מאוד פעמים, האדם הראשון, הקדוש ברוך הוא שואל אותו, אמין העץ, אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת. מכירים פסוק הזה בבראשית? כן. מה צריכה להיות התשובה? כן, סלש, לא, זה מה שיכול להיות. מה מתחיל אדם הראשון? האישה אשר נתת עימדי, היא נתנה לי מן העץ והאוכל. מה הקשר? שאלו בחיטים לו, וענה לו בלוקשים. לוקשים זה יטריות ביידיש. מסתובב, כולם פה שומתים ביידיש. אז ממילא טענו בחיטים וענה לו, מה זאת אומרת? האישה אשר נתת עימדי, היא נתנה... שאלתי אותך, אמין העץ, אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת. אז מה תענה? אכלתי או לא אכלתי? כן או לא, זה הכל. אז מה הוא עשה לו פה? אמרנו, מהו שאפרוס עליה סדין? האם אני יכול לשים סדין כדי שיהיה צל ויהיה לנו נעים לשבת בסוכה? עכשיו תראו איזה תשובה הוא ענה לו. אני לא רוצה להגיד איך החבר'ה קוראים לזה. אמר לו, אין לך כל שבט ושבט מישראל שלא העמיד ממנו שופט. מישהו יכול להסביר לי את הקשר בין השאלה לזה לתשובה?
קשור לפרשת שבוע.
קשור לשופטים ושוטרים.
כן.
כן. אבל מה הוא ענה לו? הוא ענה לו, אין לך כל שבט ושבט מישראל שלא העמיד ממנו שופט. שלחתי פה בכוכבית למטה, בעריכות בהמשך, בסדר. טוב, בקיצור, מה הוא מבין? אז בואו תראו את רשי. רשי מופיע למטה באותיות רשי, ששבת בסוכתו של יוחנן, אז שימו לב כבר שרשי לא גרס כמו הריטב"א, אלא גרס את הבדיחות כבר הפסדת. אז לא, אתה צריך לחשוב אם כדאי לך לבוא לשיעור בכלל. כבר כמות הבדיחות שאמרנו לא מאפשרת לחזור על לומר יותר מזה כבר, כי יחשבו שבאמת זה שיעור בליצנות פה. צריך בכל אופן קצת להיות רציני. אז הוא אומר לו, שימו לב שהגרסה של רשי הייתה כמו שהגמרא ולא כמו הריטב"א, לא רבי יוחנן. ששבת בסוכתו של יוחנן לקמי פריך. אמר רבי אליעזר, משבח אני את העצלנים. הייתה לגמרא קושייה. המשך הסוגיה כתוב על רבי אליעזר בן הורקנוס, שהוא משבח את העצלנים שהם נשארים בבתים שלהם ברגל. זאת אומרת שהם לא הולכים לא לטייל בנחל הזה ובוודי הזה, אלא הם נשארים ועוסקים וכו' וכו'. אז אם הוא משבח את העצלנים, איך הוא הלך לשבות בסוכתו של יוחנן ורבי אליי בגליל העליון? מה בדיוק קרה שם? בסדר, רשי מאיר לנו, לא מענייננו כרגע. מהו שאפרוס עלי הסדין? לצל. שלא תשוזבך השמש, זאת אומרת שלא תשתזף יתר על המידה, מי אסור? משום מוסיף על אוהל הרי בשבת או לא. בוא נפתח פה רגע סוגריים ונדון בשאלה הלכתית. יש דין של אוהל קבע ויש דין של אוהל הרי. בירושלים בשנים האחרונות הרבה מאוד פעמים יש גשם בסוכות. מה עושים אנשים שבונים סוכות? בכל אופן אתה משקיע בסוכה, בקישוטים של הסוכה ובכל העניין כולו. שמים יריית ניילון בקצה של הסוכה שהיא מגולגלת. ואם חלילה מתחיל לרדת גשם, חוץ ממה שהמשנה בסוכה מדברת, שזה כמו עבד שמזה כוס לרבו ושפך לו בפניו וכו' וכו', פורסים את היריה הזאת על הסוכה. והדבר הזה מותר. למה הדבר הזה מותר? מכיוון שזה כבר היה מונח בתחילת הסוכה, זה אוהל הרי, וממילא אתה רק מושך את הדבר הזה, והדבר הזה מותר. אז הוא שאל אותו, מי אסור משום מוסיף על אוהל הרי בשבת או לא? מה הוא ענה לו? אין לך כל שבט ושבט. אומר רשי, אמרנו אנחנו לא מבינים פשט מה כתוב פה. הסיעו לדבר אחר, כאילו הסיח את דעתו לסוגיה אחרת לגמרי. כדי אמרין המקמן שלא אמר דבר אחד שלא שמע מפי רבו. אחת התכונות המיוחדות של רבי אליעזר הגדול, שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. מלילה מכיוון שהוא לא ידע את ההלכה הזאת, אז מה יגיד, אני לא יודע, אז הוא התחיל לדבר איתו על השם ועל משיכו. כאילו, הוא התחיל לדבר איתו על נושא אחר. מה?
מעביר להקלטה אחרת.
כן, כן. עכשיו, בסדר, אז הם עוד יכלו לשבת, מה הם עשו? לקחו את השולחן והכיסאות, הזיזו אותם מתחילת הסוכה, קדימה, זאת אומרת, כל מי שמתפלל בכותל, בבקרים, או שנפגש אי פעם, יכול לראות איך השמש פשוט זזה, זאת אומרת, אתה מתחיל ליד הקיר, אחורה, 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 ופתאום כל הדבר הזה מצטמצם. אז מה הם עשו? הם העבירו את השולחן והכיסאות יותר פנימה לסוכה. אבל גם השמש עובדת שעות נוספות, הגיעה חמה לחצי הסוכה. והראה רבי אהרון הלוי, יש פה כל מיני שינויים בנוסחאות, הגיע החמה לחצי סוכה. אז הוא עוד פעם, המערך לחוץ, הוא מרגיש לא נעים. הוא לא מסוגל לערך את רבי אליעזר הגדול כמו שצריך. הגיע החמה לחצי סוכה, אמר לו, מהו שאפרוס עליה סדין? הוא אומר, תשמע, תגיד לי מה לעשות, השמש פה, חמתה, מרובה מצילתה, ותגיד לי מה מותר לי לעשות. אמר לו, אין לך כל שבט ושבט מישראל שלא יצאו ממנו נביאים. קודם הוא אומר שלא העמיד ממנו שופט. עכשיו הוא מדבר שלא יצאו ממנו נביאים. אומר רש"י, שלא העמיד שופט על החלק למעלה, מושיע את ישראל. עכשיו, סתם ככה, למען הסדר הטוב, תקופת השופטים היא תקופה של בערך 330 שנה. תקופת השופטים, ספר שופטים, ואנחנו מונים מספר מסוים של שופטים, וכתוב כאן שכל שבט היה לו שופט, ורש"י עושה את החשבון. אותם שהיו משמת יהושע ועד שמואל, שמואל הרי מסיים את התקופה הזאת, והוא מתחיל את תקופת המלוכה, שמשך שאול למלך, ורש"י עושה חשבון. יהושע מאפרים, אהוד מבנימין, גדעון ממנשה. לא ניכנס לזה, זו סוגיה בפני עצמה, אני רק קורא את זה, כי אנחנו צריכים לעמוד בזמנים. הרי מבני רחל, שמשון מדן, ברק מקדש מנפתלי, הרי מבני בילה, יבצן זה בועז מיהודה, אילי מלוי, תולה מיסחר, אלון הזבולוני מזבולון, אלה מפורשים. אבל עותניאל, עותניאל בן כנז, שהוא השופט הראשון, ויפתח, יפתח הגלעדי, ושמגר ויאיר ועבדון, לא ידעתי שמות שבטיהם. אם אפשר להעביר דף. לא ידעתי שמות שבטיהם, ומרובן ושמעון וגד לא מצאתי מפורש. גם בזה תכף נראה. אז סתם הוא מסביר מה הפשט, אין לך שבט שלא העמיד ממנו שופט. עכשיו הגענו לשאלה השנייה, שכבר החמה היא בחצי הסוכה, וממילא הוא עוד פעם שואל אותו, הוא עוד פעם לא עונה לו, אין לך כל שבט ושבט מישראל שלא יצאו ממנו נביאים. קודם דיברנו על שופטים, עכשיו על נביאים. שבט יהודה ובנימין העמידו מלכים על פי נביאים. יהודה ובנימין, הכוונה היא לשאול ודוד. שאול היה מבנימין ודוד היה מיהודה. העמידו מלכים על פי נביאים, שמואל העמיד אותם. עוד פעם, הוא לא עונה לו שום דבר. הגיע חמה למרגלותיו של רבי אליעזר. הם כבר יושבים בקצה של הסוכה. אין כבר לאיפה לברוח. בהתחלה הזיזו את השולחן לאמצע. הזיזו לאמצע שמש. עכשיו הוא מתעלם ממנו. זה מוציא אותו מדעתו. מה התשובה לשאלה הזאת? מותר לפרוס עליה אוהל הרי, כן או לא? מה הסיפור פה? מה העניין פה? מה מיוחד פה? כל מי שקורא את הדבר הזה, וקצת יש לו איזו תחושה בדברי חז"ל, מבין שיש פה משהו מיוחד. הרי לא באתי פה לשבת שאני יושב במוצאי שבת וסתם נקרא דברים ואלה. כל אחד מבין משהו פה מוזר, משהו פה צריך להפריע לנו, משהו צריך פה. אז אני אומר, כשאתה קורא את הגמרה הזאת בסדר ערב, או כשאתה לומד את זה בבקיאות, והשורות לא מסודרות כפי שהן פה, אז אתה כאילו אתה מדלג על זה, אתה אומר, הוא שאל, הוא כן, הוא זה, הוא זה. פתאום אנחנו מחדדים את הדברים, שמים את זה מול העיניים שלנו, ושואלים מה רבי אליעזר רצה ללמד פה. הרי ודאי שהוא רצה ללמד אותו משהו. אבל הוא רצה ללמד אותו בשתיקה שלו, בזה שהוא לא אומר לו כלום. זה מפוצץ את הדעת. אתה הרבה פעמים כתלמיד או כרב או משהו כזה, יש למישהו טענה אליך, תבוא ותגיד. לא להגיד, זה יותר גרוע מהכל. הגיע חמה למרגלותיו של רבי אליעזר. בקיצור, הוא מחליט שהוא לא שואל אותו יותר שאלות, הוא עושה מעשה. מה הוא עושה? נטל יוחנן סדין, הוא פרס עליה. זה מה שהוא שאל אותו קודם, הוא הולך ושם סדין כדי שייצא. עכשיו, הפתעת העונה. הפשיל רבי אליעזר תליתו לאחוריו ויצא. תליתו, הכוונה היא את הבגד שלו. היה לו כנראה איזה בגד שהוא הלך איתו. זאת אומרת, עד עכשיו הוא כל פעם דיבר איתו על משהו אחר. כשהוא ראה שהוא עשה את המעשה הזה, אז הוא מוריד את התלית לאחוריו ויוצא מן הסוכה והולך. אז מה זה? אז תראו מה אומר רש"י, ויצא שלא רצה להתיר את הדבר. אם הוא יישאר לשבת שם, זאת אומרת שהוא מסכים למה שעשה יוחנן, והוא אולי לא מסכים, אבל הוא לא אמר אם הוא לא מסכים, הוא לא אמר אם הוא כן מסכים או לא מסכים, אבל היא יצא. לא מפני שהפליגו בדברים, אומר רש"י, לא מפני שיפליגו בדברים מה שהסיעו לדבר אחר, לא יפליגו ממנו ולדחותו שלא ללמדו תורה נתכוון. הוא אומר שבאמת רבי אליעזר בן אורקנוס היה פה במצוקה, כי רבי אליעזר בן אורקנוס מעולם לא אמר דבר שהוא לא שמע מרבותיו, ולא הייתה לו מסורת בעניין הזה. אז הוא לא ידע מה לעשות, ולכן הוא שתק. אבל כשזה הגיע למעשה, אז הוא אמר, רגע, אם אני אשאר לשבת פה, ילמדו ממני שהדבר הזה מותר. אז אומרת הגמרא, לא מפני שיפליגו בדברים, אלא מפני שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו לעולם. נכון, זה ננסה לברר את זה, זה מה שבעזרת השם, זה מה שיצא לנו
בסוף. הוא יצא, הוא עשר את זה או שהוא גם לא עושה כלום? כאילו זה גם עכשיו אפשר לחיות מזה שזה אסור, שהנה הרב לא הסכים או שהוא...
אי אפשר לדעת, כי אתה רואה שרשי אומר שלא רצה להתיר את הדבר, אבל זה לא ברור, כי הוא לא אמר את זה במפורש.
הוא
אמר
לו שהוא הלך, ועכשיו שלא עבר.
כן, כאילו, בשם אל תעשה מהמקום הזה. עכשיו, יכול להיות שהוא הלך כי הוא הבטיח למישהו שהוא ידבר איתו. יכול להיות שהוא הלך כי דעתו לא הייתה נוחה. הוא לא, כאילו, יש פה איזה מצב לא ברור. יש כאן, המערך לחוץ, המערך מרגיש לא נעים, משהו לא בסדר באירוח שלו, והוא לא מקבל, הוא לא מקבל תשובות, הוא לא יודע מה לעשות, הוא לא יודע איך להתנהג. ופתאום מדברים איתו על שופטים ועל נביאים, הוא אומר, כן, אבל זה לא מה שמעניין אותי כרגע. כרגע יש לי בעיה עם שמש ועם חמה ואני לא נעים לי וכו' וכו', ואז הוא קם ומפשיל את הליטו והולך. אז בכלל יכול להיות שהוא נפגע, שהוא נעלב, לא ברור לגמרי מה קורה. עכשיו, כשאנחנו לומדים אגדות חז"ל, אחד הדברים שאנחנו נוהגים לעשות פה, וזה תופעה שהיא מעניינת, היא מעניינת מאוד, אגדות חז"ל זה קטע, אני מקווה שתבינו אותי היטב ולא תדייקו מפה דברים שאני לא מתכוון אליהם ואני לא אומר אותם, הם בוודאי מחייבות בצורה שונה ממה שמחייבים הקטעים ההלכתיים בגמרא. ולכן, להרבה מאוד אגדות יש הרבה מאוד מסורות. זאת אומרת, הרבה מאוד צורות שבהם הם נמסרו. מה הכוונתי? לפעמים אתה יכול למצוא קטע בבבלי, אתה יכול למצוא בירושלמי, אני אתן דוגמה שנוגעת קצת לימים נוראים, השבוע היה היורצת של הרב קוק, נוגעת ל... אנחנו תמיד לומדים את האגדה הזאת שעומדים בישיבה מסכת יומה. כתוב על שמעון הצדיק, שהוא היה 40 שנה כהן גדול, והוא היה נכנס לקודש הקודשים. וכל שנה כשהוא היה נכנס לקודש הקודשים, היה מלאך מלווה אותו, ובאותה שנה שהוא נפטר הוא לא פגש את המלאך. זה מה שכתוב בבבלי. בירושלמי כתוב, שבאותה שנה הוא לא פגש את הקדוש ברוך הוא. מבי. אז הרב באיגרת, בהקשר אחר לגמרי, הרב קוק לא כתב פירוש על מסכת יומה, אבל באיגרת, תכף אני אזכר איזה איגרת זאת, כשהוא רוצה להסביר מה ההבדל בין הבבלי והירושלמי, אז הוא מביא את הדוגמה הזאת להראות איך בדברי האגדה הבבלי משתמש בשם של מלאך, והירושלמי מרשה לעצמו להשתמש בשמו של הקדוש ברוך הוא. אז הרבה מאוד פעמים כשאנחנו נלמד כאן אגדות, אנחנו ננסה לראות את המקבילות שלהם. עכשיו, תוספתא זה ברייתות שלמעשה לא נכנסו למשנה, והן קדומות מצד הזמן שלהם, הן עוד לפני החיבור של הגמרא, הן בין המשנה לבין הגמרא. והתוספתא כאן בסוכה, לא נקרא את זה, אני רק אומר, לא הבאתי את זה סתם, אלא הבאתי את זה כי זו המקבילה, זאת אומרת, הסיפור הזה שמופיע אצלנו בבבלי, יש לו מקבילה בתוספתא, בגדול היא אותו דבר, יש פה כמה הבדלים קטנים, יש מקומות שיש הבדלים גדולים, עכשיו יש לפעמים אגדתות שאנחנו נלמד, שיש להם 4 או 5 מקבילות, מופיע בבבלי, בירושלמי, בבראשית רבה, בתוספתא, ובכל מקום יש לך איזה פרט ואיזה עניין, אנחנו לא עוסקים במחקר תלמודי, לא נתחיל לכתוב ולהשוות ולהוסיף מילה ולהוריד מילה, אבל למען העושר הגדול, שניפגש עם זה, שנכיר את זה, שנדע שהדברים הללו קיימים. א' ב' בלימודינו, אדם לא זז באגדות חז"ל בלי לפתוח את המערשה. אין דבר כזה, אין מציאות כזאת, זה לא סתם שהמערשה נתפס בסוף כל הגמרות, בסוף כל המסכתות וכו' וכו'. המערשה, מורנו רבי שמואל איסרליש, שני הסברים לשם הזה, או שהייתה לו חותנת מאוד מאוד עשירה שפרנסה אותו והוא נקרא על שמה, זאת אומרת, איסר ליש, שהוא שייך אליה, או שגם יש את שם אבא שלו, חי באירופה, פחות או יותר, מהר"ל, זאת אומרת, 400 ומשהו שנים, והוא היה, רב באחת העיירות באירופה, והוא כתב למעשה הערות על כל הש"ס, בהלכה ובהגדה, החזון איש באיגרת, איגרת ראשונה של החזון איש, החזון איש ממש מתחנן לבחורי ישיבות, תלמדו גמרא עם הש"ס, זה יחדד לכם את ההבנה ואת כל ההתבוננות שלכם בדברים הללו, ואנחנו באגדות חז"ל לא זזים בלי המהרש"א. כותב המהרש"א בעניין הזה, כך. מה הוא כותב? הוא כותב, אין לך כל שבט, פרש רש"י מסיעו לדבר אחר, כדי אמרינן עד כאן לשונו. והוא דחוק להסיעו בכך. הוא אומר, אם הוא רצה לעבור לנושא אחר, מה פתאום הוא נכנס, אין לך כל שבט ושבט וכו'. אומר המהרש"א, זה לא סתם. יש כאן איזושהי נקודה. רבי אליעזר הוא לא סתם העלה את התשובות הללו, הוא התכוון לומר לו מסר מאוד גדול.
גם בפעמיים שהוא עונה תשובות, אז זה מאוד מאוד מקבילות.
נכון, נכון. הוא פעם מדבר על נביאים, פעם על שופטים, אבל זה מקביל. לכן אומר המהרש"א, זה לא יכול להיות סתם. יש פה איזה כוונת מכוון, מה הוא אמר?
הוא ענה לו לעניין.
אז המהרש"א, מה זה לעניין? הוא לא ענה לו תשובה לעניין.
אבל הוא ענה לו בעין כלום, לפי המהרש"א הוא ענה לו בעניין הזה.
עוד לא ראינו את המהרש"א. אז בוא נראה מה הוא כותב. ויש לומר לפי כוונתו, שהוא לא אמר דבר שלא שמע מרבו. ועל כן, אל תשאלני. אבל אין לך כל שבט שלא העמיד שופט, ומהם יש לכם לשאול. כמו שכתוב, פרשת שבוע, מה לנו יותר מזה? ובתה אל הכהנים ולשופט אשר יהיה בימים ההם, ואמרינן, אין לך אל השופט שבימיך, יפתח בדורו כשמואל בדורו. וכהי גמנה, פרש רש"י ביומה, שהשיב להם ומסיעם לדבר אחר, ואין שם גם מה שכתבתי בזה. זאת אומרת, אם אני מבין טוב את המהרש"א, אני חושב שהתשובה של רבי אליעזר בן אורקנוס היא תשובה חינוכית ממדרגה ראשונה. וזה מוסר עצום לנו. מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, אתה שואל אותי שאלה. אני לא קיבלתי תשובה על השאלה הזאת מרבותיי. אבל האם זה אומר שאתה צריך לפסוק כמוני? התשובה היא לא. אין לך כל שבט ושבט מישראל שלא העמיד שופט. אתה יכול, שנייה אחת, אני אשמע הרי בדיוק את מה שאתה רוצה לומר, ואם נתווכח אז זה יהיה בסדר. אני חושב שהוא רוצה לומר לו, יש כאן לגיטימציה לכל תשובה שהיא. אין לך כל שבט ושבט שלא העמיד שופט. מה זאת אומרת? נשאל את עצמנו, אתה בא לאיזשהו מקום, ואתה רואה שמוציאים מהמקרר תבשיל נוזלי בשבת ושמים אותו על הפלטה. אז עכשיו, אם אתה תימני, זה בסדר גמור. ככה הם עושים. אם אתה אשכנזי, לא תעשה דבר כזה בשום פנים ואופן. ובקיצור, המשמעות היא שמה, אין לך כל שבת, אז מה, אתה יכול להגיד למישהו שזה חילול שבת? אתה לא נוהג ככה, אז מה? מי אתה? אתה בן אדם אחד בתוך כל המערכת הזו. אבל יש אנשים שסוברים אחרת. מה, אנחנו לא מכירים את עולם הפסיקה, איזה רוחב ואיזה עניין? אז כל אדם, יש לו את מנהגי אבותיו, יש לו את מנהגי רבותיו, יש לו כל מיני דברים שזה, אבל לבוא ולבטל במחי יד את כל האנשים האחרים, כי אתה סובר אחרת, זה קצת חוצפה גם. אז באיזשהו מקום הוא עונה לו את התשובה הכי נפלאה. הוא אומר, אין לך כל שבט ושבט אתה שואל אותי לפרוס הדין, מרבותיי לא קיבלתי. עכשיו, אתה שואל אותי אם זה מותר או אסור? משתום, יש מי שמתיר את זה. משתום, זה יהיה בסדר. אז עכשיו תשאלו אותי, אז מה קורה בסוף? אז אם ככה, אז למה בסוף הוא קם ויוצא? גם שם, שימו לב, הוא לא אמר שהוא יוצא כי זה לא לפי ההלכה, אלא הוא לא רצה שיסיקו מזה מסקנה שדעתו היא כזאת וכזאת. אבל הוא לא אמר שום דבר. זאת אומרת, יכול להיות שיש בהגדה הזאת חינוך גדול מאוד, איך אנחנו צריכים לדבר ואיך צריכים להתייחס. הרבה מאוד פעמים, הרי כל אחד שהתחיל ללמוד אתמול בבוקר, בא ואומר לעשות ככה, אתה בא, אתה רואה אנשים מבוגרים. אני אומר סתם, אנחנו כאנשים צעירים, איזושהי צניעות, אתה בא למקום, אתה רואה שנוהגים באיזשהו מנהג, מי אמר שאתה מכיר את כל המנהגים? מה, אתה יודע כל דבר, כל עניין, כל זה? אם יש שם אנשים של צורה, הם עושים משהו, אולי כי ככה הם קימלו, כי ככה הם נהגו. אני אומר, תקחו לדוגמה חג פסח. איזה מאות מנהגים יש בכל עדות ישראל. יש מרוקו הצפונית ומרוקו הדרומית ואשכנז, ולא מדבר מנהגי תימן זה בפני עצמם, ומנהגי ארץ ישראל, והרב עובדיה עם מרן, והרב אליהו עם הבן ישחי וכו' וכו'. זה הכל דברים שאנחנו מכירים אותם. אז הוא פה באיזשהו מקום מחנך לדבר הזה, זה מה שאומר המערשה. המערשה אומר, מה, הוא סתם אמר אין לך כל שבט ושבט? מה, הוא דיבר איתו כאילו על, אני לא יודע מה, על זריחת השמש? הוא ענה לו תשובה מאוד מאוד חינוכית, מאוד משמעותית. הוא אמר לו, אתה רוצה לעשות את זה, תעשה את זה, אני לא יכול להגיד לך שום דבר. כי מסתומר יש מי שיתיר את הדבר הזה. כי פריסת אוהל הרי בשבת היא מותרת. לפי חלק מה... לפי רוב, היום בטח אנחנו יודעים שזה מותר, אבל אני מקווה לומר שאומר לנו המערשה, הוא כבר נותן לנו כיוון. זאת אומרת, אנחנו כבר מבינים שאין פה דברים סתמיים. יש פה דברים עם תוכן ועם צורה ועם עניין. זה המערשה. בא לערוך לנר שלנו, כתושבי העיר העתיקה, יש לנו זיקה מיוחדת אליו, רבי יעקב אטלינגר, הוא כתב מספר ספרים על מספר מסכתות, סליחה, הוא כתב ספר ערוך לנר על מספר מסכתות, לא על כל השס, בניגוד לזה, על סוכה, יש לו ספר חשוב מאוד, ערוך לנר על סוכה, ואני אומר שלנו יש זיקה מיוחדת אליו, כי מי ש... בעצם הבטחתי לשורה א' להראות להם את האבן הזאת, ובסוף בסיור לא הראינו את זה, למרות שעברנו שם, בתי מחסה לעניים בהר ציון, אז זה כסף שהוא שלח מחוץ לארץ, כדי שיבנו את בתי מחסה, משכנה השני של ישיבת הכותל, וזה בא לערוך לנר. בצוואה שלו הוא כתב, שהוא מבקש שישימו על עיניו אפר מירושלים עיר הקודש. הוא לא קבור בארץ.
הוא היה עשיר?
מה זה?
הוא היה עשיר?
אין לי זכות הרשעה בחשבון שלו, אני לא יודע. אבל הוא אסף כסף, הוא היה בעל מעמד מיוחד, הוא אסף כסף לעניי ירושלים. עד היסיעו דווקא לדבר זה, יש לומר כיוון דדלפי, דמסיקינן, לכמן דווקא לרבי אלעזר שאלקה, דסביר עליהן פוקקין, פוקקין הכוונה היא חלון שנפל להם מותר לסגור אותו, דרבנה סביר עליהן פוקקין, אין כאן ספק כלל, ורבי אלעזר רצה לרמוז לו שיעשה כדברי חכמים, כמו שציווה הקוויה בן מעללה לבנו בשעת מיטתו כדי אמרינה, ולכן אמר לו שכל ישראל העמידו שופטים לומר, כי כל העדה כולם קדושים, ולכן לא יישא פנים אלא איך אחר דעת המרובים, אבל כשהגיע למרגלותיו של רבי אליעזר, ואז פירס מזרע רבי אליעזר, דרק בשבילו עשה כן, ולכן יצא. שימו לב, העמקה. אם הוא היה פורש את זה בהתחלה, יכול להיות שרבי אליעזר בכלל לא היה יוצא. למה? כי הוא שם את זה, הוא שם את זה בשביל כולם. אבל מכיוון שהוא ראה שהגיע חמה למרגלותיו של רבי אליעזר, זאת אומרת, אתה עושה את זה בשבילי? אז רגע, אני כבר לא בטוח שאני מסכים לשיטת הפסיקה הזאת. מה אני עושה עם זה? ואז פירס, מזרע רבי אליעזר, רק בשבילו עשה כן, ולכן יצא. כיוון דלתידי אסור, אם כן, לא רצה שיעשה בשביל עצמו. הערה הלכתית ראשונה, אינמי, ורבי אליעזר רצה לרמוז לו, שהוא עצמו יורה לעצמו. זה לא חינוך. תפסוק לעצמך. מה אתה בא לשאול? תפתח עצמאות. זאת אומרת, אדם באיזשהו מקום, הרבה פעמים זה עולה בשיחות אישיות עם חבר בישיבה וכו', אנשים שואלים, אז מה הרב אומר שאני צריך לעשות? אני אומר לכולם, אני בחיים לא אומר לבן אדם מה לעשות. אני יכול להציג לאדם את הצדדים, אני יכול להראות לו את הדברים בפרספקטיבה הרבה יותר רחבה, לא כי אני יותר חכם ממנו, בכל אופן קצת ניסיון, זה הכל. אבל להחליט לאדם מה לעשות, אוי ואבוי אדם שאין לו יכולת עצמית להחליט מה לעשות. מה הוא רוצה שאחרים יחליטו בשבילו? איזה דבר זה? אלא פה זה שאלה הלכתית, ובשאלה הלכתית צריך לשאול את הרב, אז לכן אומר הערוך לנר, אינם יש לומר ברבי אליעזר רצה לרמוז לו שהוא עצמו יורה לעצמו, בכל השבטים העמידו שופטים, ולכן עניין להורות דיני תורה, הכל שווים. ואחר שראה שמחמת אין ותנותו, לא רצה, רבי יוחנן ורבי אילאי להורות, אמר לו אין לך כל שבט שלו העמיד נביאים לרמז לו על פי מה דאמר הלל, בדין שנסתפק לו, הנח להם מישראל אם אינם נביאים, אינם בני נביאים, זה גמרא בפסחים על ערב פסח שחל בשבת, והלל עם בני בטרה, עם הסכין של השחיטה וכו'. ואריקי אמר לה שלא רצה לקבל על עצמו להיות שופט, מכל מקום יעשה כמחשבתו ויחשב כנביא שמורים לו מן השמיים, דעה גם בזה שווים כל ישראל, וקרוב לזה כתב התז, ציינתי אותו, תז באורח חיים תפר ישחפתת, זה הלכות סוכה, מעריך בזה מאוד, ואפילו במעלות הגדולות. בקיצור, זה הכיוון שהולך בו המערשה. הבן יהוא ידע שזה ספר על אגדות חז"ל של הבן איש חי. הבן איש חי כתב למעלה מ-100 ספרים, לא כולם הגיעו לידינו, כמדומני שהשבוע יום פטירתו באלול משהו, תתווה, אולי בשבוע הבא, זה יום פטירתו של הבן איש חי.
יום שישי.
מה?
היה לי יום שישי אחרון.
יום שישי אחרון זה היה? וו? וו אלול.
הייתי מישהו רשם באיזה מקום.
יכול להיות. אז תראו מה אומר הבן עכשיו, גם הבן יהוא ידע, הסביר את כל אגדות הש"ס, יש לו 3 כרכים, יש לו 2 ספרים על אגדות חז"ל, בן יהוא ידע ובניהו, בן יהוא ידע הרבה יותר מפורט, בניהו הרבה מאוד על דרך הסוד והקבלה וכו'. נתן רבי יוחנן ורבי אלעאי סדין ופרס עליה קשה, מאחר שהוא היה מסתפק ורצה לשאול מרבי אליעזר, ושאלו בית פעמים ולא החזיר לו תשובה, איך אחר כך עשה מדעתו ולא ראת רבי אליעזר, ונראה לי בסייעת הדשמיה, כי רבי יוחנן ורבי אלעאי פשיט עלי דשארי, משום דעה ולהם הוסיף על אוהל הרי. אך היה מסתפק אם זה לא הותר אלא לצורך גדול, שאדם יושב בחמה ממש ומצטער. עוד אימא, אף על פי שלא הגיע עדיין חמה אליו, ולא מצטער אתה. שר אלי לפרוס בשביל לאחר שעה תגיע חמה בלה. ולכן, בהתחילה שעדיין לא הגיע חמה להם, שאל מן רבי אליעזר על דבר זה. ואחר ששאל בית פעמים, מה דבני ובני והגיע חמלה מרגלותיו של רבי אליעזר, זאת אומרת, ובני ובני, תוך כדי זה, ואתה על זה לא מסתפק כלום, ואין צריך לשאול פשיט עלי דמותה, לכן קם הוא פרס בלא שאלה. עוד הסבר, בפעמיים הראשונות, שזה רק התחיל להציג, אז הוא כאילו, הוא לא ידע אם בטוח זה מותר, אבל עכשיו כשהוא רואה שהחמה מגיעה לרבי אליעזר, אז בטוח שמותר, לכן הוא בכלל לא שאל ופרס. אז עכשיו, אז למה עשה רבי אליעזר את מה שהוא עשה? אז תראו את ההסבר שלו. מפשיל רבי אליעזר תניתו לאחורה, ככה גרסה בתלמוד. ויש לומר, מייקה משמלן באומרו לאחריו, ונראה לי להבין בסייעת הדשמיה, רמז לו רבי אליעזר לרבי יוחנן ברבי אלעאי, דלא עשה יפה שפרס הסדים מלפנים, שהוא מקום כניסת השמש, אלא ראוי שיסיר הסדים מכאן, ויפרסהו אחרי הסוכה, שהוא במקום הצל שאין הסדים עושה כלום. ולכן הוא הפשיל התלית שלו לאחוריו, זה אפשר להתווכח, זה כבר על דרך ה... זה לרמוז לו גם אתה תפרוס הסדין לאחורי הסוכה במקום הצל. כאילו, תעשה את זה אגב, אל תעשה את הדבר בצורה ודאית שאתה חותר לקראת העניין הזה. מה שיש פה למטה, לא נראה את זה כרגע, על הנושא של שופטים. אז גם המערשה, גם השפת אמת, בחידושים שלו למסכת סוכה שמונחים פה בארון, וגם האברבנל מתעסק בגמרא הזאת בהקדמה לספר שופטים, מה יש פה בתוך הסיפור. אם לסכם, אני חושב שיכולים לעלות לנו כמה נקודות. אם אתם רואים את הקטע, אם נחזור לגמרא שלפנינו, הסיפור הזה מתחלק ל3 חלקים. החלק הראשון הוא המעשה. זאת אומרת, מה קרה שם? וזה מעשה ברבי אליעזר וכו' וכו', והגיע חמה לסוכה. זה המעשה, זה תיאור המעשה, פה נגמר התיאור של העניין. לאחר מכן יש לנו דו שיח שמתנהל, אמר לו, אמר לו, אמר לו, אמר לו, אנחנו יכולים לראות את כל העניין כולו, ובסופו של דבר הגיע חמה למרגלותיו וכו' וכו', זו המסקנה. זאת אומרת, יש פה מעשה, יש פה דו שיח, יש פה מסקנה. הסיפור בנוי בצורה מאוד מאוד משמעותית. עכשיו, מה אני הקטן רואה בסיפור הזה? א', אני רואה פה נקודת חינוך מאוד גדולה, מסורת. זאת אומרת, רבי אליעזר לא אומר דבר שהוא לא שמע רבו מעולם. תחשבו מה זה. אדם לא אומר שום דבר שהוא לא קיבל מרבו. זאת אומרת, אדם כאילו מבטל את האישיות שלו, מבטל את כל המציאות שלו. מה שהוא לא שמע מרבו, הוא לא אומר. אדם צריך לעבוד על עצמו מאוד. אדם כאילו כל הזמן רוצה להגיד, לחשוב, זה, זה, והוא לא עושה את הדבר הזה. דבר שני, אני רואה פה דבר מופלא אצל רבי אליעזר, שהוא לא רוצה להחמיר, הוא לא רוצה להחמיר לרבי יוחנן. הרי יכול להגיד לו בהתחלה שזה אסור. אבל מה הוא אומר לו? אין לך כל שופט עם מה שראינו במערשה. הוא אומר, מסתומה, יש דעה הלכתית שתתיר את הדבר הזה. אין לך כל שבט ושבט מישראל. יש איזו דעה שבטח זה יהיה מותר. זה גם חינוך מאוד גדול. כאילו ללכת עם, עם הצד המקל, ללכת עם, עם האפשרות. מה?
כוח די יתרה.
כן, ללכת את, את העניין הזה. עכשיו, כשזה מגיע אליו, אז גם כן, הוא לא אומר כלום, אבל הוא עושה מעשה, הוא יוצא, כי הוא לא רוצה שיתלו, שיתלו את, את הדבר הזה בו. אני חושב שהניגוד הכי גדול בסיפור הזה, בין רבי יוחנן לבין רבי אליעזר, הוא בסוף הסיפור. זאת אומרת, הוא פורס את הסדין על הסוכה, והוא מפשיל את הטלית שלו. זאת אומרת, שניהם עושים פעולה. פעולה שקשורה ל... שקשורה לסיפור שהיה. הוא פורס את הסדין על הסוכה, וכנגד זה הוא כאילו פורס את הבגד על עצמו. אבל זה, זה, זה מביא אותם, בפעם הראשונה והאחרונה, זה מביא אותם להיפרד. כל עוד שלא עשו מעשה שרק דיברו, אז הוא נשאר בסוכה שלו, והוא דיבר איתו וכו' וכו'. כשהוא הגיע לעשות מעשה, כשרבי יוחנן עושה מעשה, גם רבי אליעזר עושה מעשה. והמעשה הזה מפריד ביניהם. הוא יוצא מהסוכה. הוא עוזב. אני לא יודע מה זה, אני אומר נקודות שאני חושב עליהן, אני אשמח לשמוע את דעתכם. וההתעלמות, ההתעלמות של רבי אליעזר היא כל כך גדולה, אולי רוצה לתת פה כוח לרבי יוחנן, אולי משהו מעין הדבר הזה.
אולי זה גם חינוך באיך להתייחס לאורחים.
גם זה יכול להיות, בהחלט. אז אני אומר, זה ה... זו האגדה הראשונה שפתחנו בהיום, בעזרת השם שבוע הבא נראה עוד, עוד, עוד אגדה נוספת, ועוד כל מוצא שבת ננסה להיפגש ככה עם אגדת האחת במסכת סוכה, ומה שראינו היום, אז כמובן שלא שייך ללמוד בלי רשי, הזכרנו את המערשה שנתן לנו כיוון, הכיוון הזה אין לך כל שבט, זאת אומרת שהפסיקה היא בנויה לפי כמה גישות וכמה וכמה הסברים. הערוך לנר הוסיף לנו עוד איזושהי נקודה על גבי הדבר הזה. הבן יהוידע ממש נכנס לפרטים מה קורה. עכשיו אני אומר, לדוגמה, המהר"ל לא מתייחס להגדה הזאת. הרבה מאוד פעמים המהר"ל מתייחס, זאת אומרת, אני לפחות לא מצאתי, אני יכול להראות לכם אצל כל מי שחיפשתי, ודי הרבה, אז לא... לא אצל כולם, רב צודק לא התייחס להגדה הזאת. זה אנשים שבדרך כלל אנחנו מביאים את דעותיהם ואת ענייניהם, אבל כל הגדה עם העניין שלה. אני אומר, אנחנו לא יכולים, אנחנו לומדים את מה שיש, ומסביב לזה מנסים להתבונן ולדבר, וזה מה שניסינו לראות היום. הנושא, אני חושב, הנושא של המסורת, של הפסיקה, הוא כל כך בולט פה, ומצד שני, ההתנהגות האנושית היא מאוד, בוא נחשוב אם לנו היה קורה דבר כזה. זאת אומרת, היינו נקלעים להכנסת אורחים, ופתאום היו מתעוררות שאלות כאלה, ואלה התשובות שהיינו מקבלים. לא יודע איך היינו מרגישים, היינו בטח מרגישים נורא, כאילו לא, היינו לא נעים, כאילו, אתה לא יודע מה לעשות, לא יודע מה לפעול, מה לעשות, איך לעשות וכולי. בטח יש פה עוד דברים שראוי להתבונן בהם. אז מבחינה של... תן לחכם ויחכם עוד. תודה רבה רבה ושבוע טוב. כן.
קשה לי, כמה דברים כאילו מהמרשה גם.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.